רדיו. מנועי הכסף, הפודקאסט של כלכליסט על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
אנחנו נמצאים בימים מיוחדים מאוד לשוק הקריפטו העולמי. לראשונה אי פעם שערי וול סטריט נפתחו בפני הביטקוין, ואפשרו למטבע הדיגיטלי הכל כך פופולרי להיכנס בדלת הראשית. ומי נתן לביטקוין את הבמה המרכזית הזו? לא פחות מרשות ניירות ערך האמריקאית, ה-SEC. אז שלום וברוכים הבאים לפרק מספר 171 של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט עם הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות אורי גרינפלד. אהלן אורי.
אהלן שי.
והיום אנחנו מארחים בפרק את אוריאל אוחיון, שהוא מייסד, שותף ומנכ"ל של חברת זנגו. אהלן אוריאל.
שלום, שלום.
תודה רבה שבאת, אנחנו מאוד שמחים. אולי לפני שנתחיל לדבר על הפרק היום, תסביר לנו טיפה מה החברה עושה, מה אתה עושה?
אז זנגו זה מאוד פשוט, זה ארנק למטבעות דיגיטליות קריפטו למיניהם, מאפשר לכל בן אדם בעולם להוריד בטלפון איזשהו ארנק, ולהשקיע, למכור, לקנות, להעביר, להאמיר, להעביר בפקדון, כל מיני מטבעות. ולהיות שותף לכלכלה הזו.
תגיד שאלה רק, איך התחלת? למה, מה עשית לפני? מה, זה לא נולדת עם ביטקוין בכיס?
דווקא לא, הגעתי לתעשייה הזאת די מאוחר, אבל אני כן, בעברי, יש לי כמה סיפורים של כיזם בעולם הטכנולוגי, גם הייתי בצד המשקיעים, בקרנות הון סיכון, גם בארץ וגם בחול, וקרתי את הסיפור הסטארט-אפים משני הצדדים של המטבעות, אפשר להגיד את זה ככה. ודי מאוחר, קלטתי כמה המונח של בלוקצ'יין, במיוחד, הוא לא רק עניין של ספקולציה ומטבעות שמאפשרות אולי להרוויח קצת כסף בלמכור ולקנות, אלא יותר משהו שהוא תשתיתי לכלכלה העתידית של העולם. זה לקח לי קצת זמן להבין את זה, ואז פעם שהבנתי את זה, השקעתי את הזמן שלי בזה.
אוקיי, טוב. בואו, אז אני מציע שנתחיל. תראה, אורי, אחד הפרקים הראשונים שלנו, אנחנו כבר לפני משהו כמו 170 פרקים, דיברנו על הביטקוין. ואני זוכר כמה דברים שאמרנו שם. דבר ראשון, אמרנו שהסיכוי, אם הוא יעלה או ירד, הוא 50%. או שיעלה או שירד, בדיוק בסיכוי שווה. אמרנו שהוא לא יחליף את העולם המסורתי של המטבעות, וזהו בעצם, אתה יודע מה? עברו 170 פרקים, משהו כמו 3 שנים, אנחנו עדיין חושבים ככה, אני לפחות עדיין חושב ככה, שהוא לא החליף את המטבע, את העולם המסורתי של המטבעות, אני בטוח שאוריאל פה לא בדיוק מסכים איתי, ועדיין הסיכוי שהוא יעלה או ירד היום זה 50%. יש רק הבדל קטן, היינו צריכים לרכוש אז אולי קצת ביטקוין.
אבל אמרנו אז שהוא יגיע ל-$65,000, אם אני לא טועה.
אמרנו?
אולי אמרנו 64. כן, אתה צודק, היינו צריכים לרכוש, למרות שהתפיסה הבסיסית שלי, ואגב, אני בטוח שמאזינים אומרים לעצמם, א', כלכלן, ב', כלכלן בגוף פיננסי מוסדי מהאסכולה הישנה, וג', בן אדם, גם בן אדם לא משנה דעתו בדרך כלל, עדיין אני חושב שבטח שהביטקוין לא יהיה מטבע, למרות שמדי כמה חודשים אני מנסה לשכנע את עצמי אחרת, אני עדיין לא מצליח, וזה מהסיבה הפשוטה שמטבע זה, ואנחנו רואים את זה היום יותר ויותר, זה הכוח היחיד באמת שיש לממשלה. וכדי שהביטקוין יהיה מטבע, במובן שכשאני אלך לרכוש משהו, אני אוכל לקנות, לא רק לקנות אותו בביטקוין, אלא גם המחיר שלו ייקבע מראש בביטקוין, ולא יהיו שקלים, ולא יהיו דולרים, ולא יהיו פאונדים, ולא יהיו ינים, כדי שזה יקרה, אז כל הממשלות צריכות פשוט, או להחליט על הקמת המועצה הגדולה של כדור הארץ, או להחליט שהן לא מבטרות על הכוח שלהן בהתפסת כסף. אז אני לא חושב שזה מטבע, אני חושב שזה בסוף אפליקציה להעברת כסף רגיל, בצורה מאוד מאוד נוחה, כי הבלוקצ'יין זה טכנולוגיה אדירה, שהיא רק מתחילה, אין לי ספק בזה. בסוף זה שיטה הרבה יותר מתוחכמת והרבה יותר חכמה לביט או פייבוקס או אפליקציות דומות. והמחיר עולה כי השימוש באפליקציות האלו, של הבלוקצ'יינים ימשיך ויתפתח, והיה לנו גם פרק על ה-DeFi, שזה עולם שהולך ומתפתח, בעולם של ה-NFT הולך ומתפתח, ואני אספר לך על איזו חשיבה שהייתה לנו השבוע עם מישהו מהעולם הזה, למה אנחנו לא רואים באמת את ספוטיפיי מתחילה לתת לאומנים זכויות ב-NFT. רוצה את האלבום? מעולה. הנה, תוציא את האלבום כ-NFT, אלה הזכויות המקוריות, ואתה יכול למכור 2%, 3% מהזכויות שלך, מי שקונה יקבל את הרויאלטיז, את הכסף שמגיע כל פעם שמישהו שומע את השיר שלך. אז יש כל כך הרבה דברים שאפשר לעשות בעולם הזה, ובסוף הביטקוין כרגע לפחות הוא האפליקציה הכי נוחה להעברת כסף על גבי האפליקציות האלו, ולכן הוא ימשיך. כל זאת נאמר, והיה נכון גם לפני שבוע, אבל מה שראינו השבוע עם ההשקה של הביטו, ובעצם האישור של ה-SEC, זה משהו שהוא חדש לגמרי, והוא הופך את העולם של הביטקוין לעולם הרבה יותר מעניין, אני חושב, מבחינת מי שמסתכל עליו כספקולציה, כמשהו שעוד יכול לעלות, לא מסיבות פנדמנטליות, אלא כי פשוט יהיה לו יותר ויותר ביקוש.
אוקיי, אז אוריאל, אתה יכול להסביר לנו מה קרה השבוע?
אז ה-SEC פעם האחרונה בהיסטוריה שלה, שנתנה אישור אור ירוק למוסד למכור ETF, ה-ETF זה סוג של מניה, שמאפשר לקנות את המחיר העתידי של הביטקוין. זה לא ETF אמיתי במובן הזה שלא קונים את המחיר של הביטקוין, מה שנקרא ספוט, זאת אומרת בזמן אמת, אבל מאמרים על מחיר עתידי. עכשיו, זה לא כל כך הפורמט שהוא מעניין פה, זה את האירוע. האירוע, כי זה פעם ראשונה שהארגון החשוב הזה נותן לגיטימציה למוצר פיננסי עם צבע של קריפטו. עד היום, יותר מ-100 חברות הגישו בקשות ל-ETF, וכולם קיבלו תשובת לא. יש כל מיני סיבות לזה.
חברות שיש להם מטבעות? איזה חברות?
זה בדרך כלל חברות, זה מוסדים חשובים. לדוגמה, הראשונים היו האחים ווינקלווס, אלה שרצו להקים יחד עם מרק זוקרברג את פייסבוק. הם מנכ"ל, הם הקימו את ג'מיני, אחד מהבורסות הגדולות בארצות הברית. הם רצו לעשות את זה כשהביטקוין היה שווה $35. זה היה לפני הרבה שנים, ואמרו להם לא, ומאז כמעט 100 חברות ניסו להשיג את האישור הזה, וכל הזמן קיבלו לו. השבוע לא רק קיבלנו את האישור הראשון, עם החברת ProShares, כשנגישה את זה, עכשיו Van Eck, עוד חברה מתחרה, גם קיבלה את האישור, וGrayscale, שעד עכשיו היה לה מוצר שהוא סינתטי לקריפטו, גם הולך להגיש בקשה. זאת אומרת שזה לא האירוע האחרון, הולכות לקרות עוד כמה. ולכן, למה זה חשוב? כי זה נותן, זה פותח את הדלת לעולם הקריפטו, עם מוצר מאוד מיוחד, אני מסכים, אבל לכל מיני מוסדים שעד היום לא יוכלו להשקיע בתחום הזה, כי יש להם רק יכולת ואישור להשקיע במניות, ולא במטבעות. ופה זה מוצר היברידי, שפותח את הדלתות לעשרות ביליוני או טריליוני דולרים של השקעה פוטנציאלית בתעשייה הזאת.
זאת אומרת שהנקודת קצה תהיה שחלק מהפנסיה שלי תהיה מושקעת בקריפטו?
לגמרי, אולי אתה לא תדע את זה, אבל המוסד שמנהל את הפנסיה שלך, תוכל, אם הם רוצים, להשקיע חלק קטן או משמעותי מהכסף שהם מנהלים במוצרים כאלה, שעד היום לא היה להם את האפשרות הזאת בכלל.
אורי, זה טוב?
אני קודם כל אולי נחדד טיפה, כי זה לא מדויק שלא הייתה את האפשרות. מה שהיה עד היום, היו שני מכשירים שמאפשרים לעקוב אחרי הביטקוין, שהם בעולם הפיננסי הרגיל. צריך לזכור, יש את העולם הפיננסי של הקריפטו, שכדי להיכנס אליו צריך לפתוח ארנק דיגיטלי, מעבירים כסף לארנק הדיגיטלי, כל מה שקורה בעולם הזה נחבא מהרשויות, לא עובר דרך משרדי המיסים או בנק ישראל לצורך העניין, או הפד בארצות הברית, וכשאתה מחזיר את הכסף לדולרים, למשל אתה משלם מיסים, אבל בדרך בפנים תקנה ביטקוין, איתריום, תחליף את זה וזה וזה, הכל נרשם רק בעולם של הקריפטו, ובמקביל יש את העולם הפיננסי הרגיל שאנחנו מכירים, של בנקים, מוסדות וכן הלאה. היו שני מכשירים עד היום בעולם הפיננסי הרגיל שאפשרו לעקוב אחרי הביטקוין, אבל הם לא היו ETF. למה זה חשוב? היה מוצר אחד שהוא ETN, שזה Exchange Trade Note, לא Exchange Trade Fund, ותכף אני אסביר בדיוק למה זה חשוב, והיה מוצר אחר שהוא סוג של יחידות השתתפות. מה ההבדל הגדול בין נוט לפנד? בעברית ההבדל הוא בין תעודות סל לקרנות סל. כשאני משקיע במוצר שפעם היה פה בארץ מאוד מקובל, תעודות סל, אני בעצם נותן את הכסף לאיזושהי חברה, היא אומרת לי, אני מבטיחה לעקוב למשל אחרי הביטקוין, כשהוא יעלה, הערך של הנכס שלך יעלה, כשהוא ירד, הערך של הנכס שלך ירד, וכשתרצה את הכסף חזרה, אני מבטיחה להחזיר לך אותו. אבל...
בתמורה לזה שאני משלם...
דמי ניהול, כן. אבל ההבטחה הזאת היא הבטחה של החברה, שכידוע חברות יכולות להיקלע לקשיים ולפשוט רגל, ואם חברת של תעודות סל פושטת רגל, הכסף שלך אצלם, והלך הכסף. זאת אומרת, שכשהלכת וקנית ETN, תעודת סל על הביטקוין, נגיד הביטקוין היה יורד 70%, ונגיד שהחברה הזאת של ה-ETN'ים, הדבר היחיד שהיא עושה זה עוקבת אחרי ביטקוין, אם סביר להניח שבירידות גדולות כמו שהביטקוין יודע לתת, היא הייתה אולי מגיעה למצב שהיא לא מסוגלת להחזיר את הכסף ללקוחות, ואז הלך כל הכסף. אותו דבר, יחידות השתתפות. יחידות השתתפות זה סוג של מניה, כל למשל הסקטור של הגז ונפט בארץ, זה ביחידות השתתפות. אתה בעצם קונה יחידה של השתתפות בקידוח, אם אנחנו מסתכלים למשל על הגז והנפט, אז אותו דבר עשו יחידת השתתפות כזאת בשוודיה, של מעקב אחרי הביטקוין, אבל הבעיה היא אותה בעיה, עם החברה שקנית את יחידת ההשתתפות שלה, פושטת רגל, הלך הכסף. ETF, Exchange Trade Fund, זה לא תעודת סל, בעברית זה נקרא קרן סל, או קרן מחכה, יותר קרן סל לצורך העניין, ומה שהיא נותנת זה בעצם קרן נאמנות. זאת אומרת, הכסף שלך יחזור אליך. אתה לא בעצם חשוף למנפיק של הפנד עצמו, ואם יקרה משהו, עדיין הכסף אצל איזשהו נאמן, וזה הבדל מאוד מאוד גדול, כי זה מאפשר לגופים מוסדיים להיכנס למקומות האלה, בלי שהם לוקחים איזשהו סיכון מנפיק. ומצאו פתרון שגם הוא נמצא על הגריד של העולם הפיננסי הישן, ולא כזה אוף דה גריד לעולם הקריפטו, וגם הוא בטוח יחסית מבחינת המשקיעים המוסדיים, שמנהלים כסף של אחרים, ואני חושב שזה יפתח באמת את השוק ללא מעט מוסדיים שירצו להיכנס, לחשף לקריפטו במידה כזו או אחרת, הם יכולים לעשות את זה דרך באמת ETF. אגב, זה מעלה שאלה של דעתי אפילו קריטית לטווח הקצת יותר ארוך. כי אם אנחנו נראה פתאום הרבה כסף זורם לעולם הזה של ה-ETFים, וזה כסף מוסדי, זה כסף גם שהוא זז יותר לאט מה שנקרא, הוא לא בורח כשיורדים, זה כסף עם ידיים חזקות, כמו שאומרים בדרך כלל בשוק, יכול להיות שזה יגרום גם להתייצבות מסוימת לפחות של התנודתיות של הביטקוין. ואחת הבעיות הגדולות של הביטקוין זה התנודתיות שלו. כי למשל, כשמדברים על ביטקוין למה אני לא יכול לקנות היום כוס קפה בבית קפה בביטקוין? כי אף אחד לא יהיה מוכן לשלם בביטקוין אם הוא רואה שזה עולה 10% כל יום. אני לא רוצה לבזבז אותם. יש את הסיפור המפורסם של הבחור שקנה פיצה, כן. בכמה? 200,000 ביטקוינים? ופיצה יקרה אי פעם. אז אף אחד לא מוכן לבזבז את הביטקוינים שהתנודתיות היא כל כך גדולה, ולהפך, אף מוכר לא רוצה לקבל ביטקוין שפתאום זה יורד ב-60%. יכול להיות שאם התנודתיות פתאום תירגע, אנחנו נראה גם יותר ויותר שימוש בביטקוין כאפליקציה להעברת כסף לבתי עסק וכן הלאה, שזה פותח את כל העולם הזה עוד יותר.
זה בדיוק, אולי אוראל יודע לענות על זה, אתה אומר כוס קפה, אני אומר, האם אני אקבל מתישהו בחיי שכר במטבע קריפטו?
זה קורה כבר היום בכמה מדינות בעולם. אולי אנחנו לא מכירים את זה כל כך פה, כי יש לנו מטבע יחסית יציבה ובריאה, עם כל הבעיות שלה, אבל יש מדינות איפה אין להן מערכות בנקאיות, או איפה המטבע הלאומית היא מאוד מאוד חלשה, והאינפלציה היא מאוד חזקה, ולכן אפילו משהו לא יציב כמו ביטקוין, הוא יותר טוב מאשר משהו שהוא לא קיים. אז רואים את זה לדוגמה במדינות בדרום אמריקה, בכמה מדינות בדרום אמריקה, יש אפילו מדינה אחת שהגדירה את הביטקוין כמו, בדיוק, כמו מדינה לאומית, יש עוד מדינות בדרך, יש מדינות כמו ניגריה, איפה המערכת הבנקאית היא מאוד יקרה, מאוד חלשה, ולכן האזרחים עוברים תשלומים ביניהם במערכת כמו ביטקוין, ותלוי במדינה איפה שאנחנו נמצאים. עכשיו אין רק ביטקוין כמטבע, יש מה שנקרא גם מטבעות שנקראות סטייבל קוינס, זאת אומרת איפה הערך של המטבע, הוא יציף כל הזמן, הוא תמיד שווה, נקרא דולר או שווה יורו. ואז לדוגמה היום יש את התעשייה מלאה, שאנשים שמקבלים תשלום בסטייבל קוין במקום בדולרים לדוגמה, למה? כי זה הרבה יותר קר להעביר ממדינות למדינות, מאשר דרך המערכת הבנקאית, לא צריך איזשהו סוויפט או איזשהו אייבן, זה לוקח שלושה ימים להגיע, לא צריך כל הפרטים האלה, וגם העלות היא הרבה יותר זולה. ואז אין רק את ביטקוין בשביל לעשות את הדברים האלה. אז התופעה הזאת של לקבל תשלומים בקריפטו, לא בכלל בביטקוין, היא כבר קורית היום. יש עוד...
איך רשות המיסים, נגיד מישהו משלם לי את השכר בסטייבל קוין, בדולר, USDC, איך רשות המיסים יודעת שהכסף הגיע אליי?
הם יודעים איזה היטב. אז קודם כל, יש חוקים בכל המדינות המפותחות, כולל בארץ, של חובה לדווח על כל הרווחים וההכנסות שלך, לא משנה מה הפורמט, זה אחד. ושתיים, בניגוד לעולם הכסף, איך שאנחנו מכירים אותו, כל טרנזקציה שקורית בבלוקצ'יין היא ציבורית. ותמיד אפשר לשרזר את הטרנזקציה הזאת לנקודת התחלה, מאיפה מגיע הכסף, ולשייך אותו לאיזשהו זהות של בן אדם. זאת אומרת שאם אתה עושה טרנזקציה בביטקוין או בסטייבל קוין, ואתה חושב שאתה עושה בצורה פרטית, אתה טועה. כולם יודעים את זה, היום יש אפילו חברות שנותנות פתרונות, שמאפשרות לדעת בדיוק מה יש לך, ומאיפה מגיע את הכסף הזה. אוקיי? חברות כמו Chain Analysis ואליפטיק, הרשתות המיסים מכירות את הפתרונות האלה מצוין, הם הלקוחות הראשונים שלהם. ואז הם יודעים לדעת את זה, ואם אתה לא מדווח, ואתה לא עושה את זה, יום אחד אתה מקבל מכתב חמוד, שאומר לך, אנחנו יודעים שיש לך קריפטו, לא דיברת, תדווח אם לא תקבל כנס. אוקיי? וזה התופעה היום שהיום היא קורית.
אתה מדבר גם על ישראל.
ישראל, ארצות הברית, כל המדינות המפותחות בעולם. אוקיי? אז היום, דווקא מס הכנסה מת על קריפטו, יותר מהעולם הכסף, כי העולם הכסף, אם אני נותן לך תשלום במזומן, אף אחד לא יודע איזה חוץ ממך ואני, נכון? אבל אם אני אתן לך את זה בקריפטו, הכל ציבורי ואפשר לפקח על זה, אפשר לדעת את זה, ואפשר לקבוע מס על זה. אז השילוב של חוק שמחייב את הדיווח, ושתיים את הכלים והמערכת הציבורית הזאת, היא מנטרלת את הסיכון שלו לקבל תשלום, ולכן המוסדות מתות על העתיד הזה, איפה הכל יהיה דרך העולם הקריפטו.
עוד לפני שנגיע אני רוצה לשמוע את דעתך לאן, מה השלב הבא, לאן אנחנו הולכים, אבל תסביר לי משהו, יש כל כך הרבה מטבעות קריפטו, תן לי נקודות להיזהר, ממה אני צריך להיזהר, איך אני יכול לזהות חברה שאני אומרת לי תביא ואני אעשה לך ככה וככה, ואני אגיד לא, אתם לא, איך, יש דרך לדעת את זה?
אז אין שיטה קסם לדבר הזה. כמו בכל השקעה, אף פעם להשקיע בצורה עיוורת בלי להבין במה שמים את הרגליים. שתיים, לא להשקיע סכומים שאם אתה מאבד אותם, אתה תלך לאיבוד איכשהו, אז להיות תמיד להשקיע בפרופורציות בריאות בהשוואה למה שאתה מרוויח. שלוש, תמיד לעשות קצת ריסרצ', אוקיי? מחקר על מה יש מאחורי פרויקט מסוים. לפעמים אין חברה בביטקוין, אין חברה מאחורי ביטקוין, הכל אופן סורס, הכל תוכנה והכל פתוח. לפעמים יש כן חברות, ואז צריך להתייחס למי החברה מאחורי זה, מי המייסדים, מי המשקיעים, מה הסיפור של הפרויקט הזה. לא להשקיע כי יש שם איזשהו גרף מהמם ואיזשהו שם חמוד, צריך מאוד מאוד להיזהר עם התעודת זהות אנושית מאחורי הפרויקט הזה. יש גם היום המון 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 המון, אתרים שיודעים לנתח את הדברים האלה, ולעשות קצת ריסורס שלא קשה למצוא את המידע. הקושי הוא על הפרויקטים החדשים. אוקיי? הפרויקטים הוותיקים, ביטקוין, איתיריום, לייטקוין, כל הפרויקטים שהם כמה שנים, אפשר למצוא מספיק חומר. הפרויקטים החדשים הרבה יותר קשה. לדוגמה, בטריטוריה של NFTs, זה מאוד קל לטעות, אוקיי? כי זה פרויקטים שנולדו לפני כמה חודשים, ושמה יש המון סקאמרים, ויש המון דברים שאפשר לעשות כטעות. דרך אגב, זה לא רק סקאמים, אוקיי? לפעמים אפשר לעשות טעויות בעצמך, כי אתה לא מבין כל כך מה אתה עושה. אתה חושב שאתה משקיע 100, השקעת 1,000 בטעות, כי לא ראית טוב את המספר או את הכתובת לאן ששלחת, או לא קנית ברגע הנכון והמחיר קפץ. הרבה מהטעויות הן קשורות לטעויות שאתה עושה בעצמך, ולכן הטיפ החשוב זה קודם כל, לפני להיכנס במהלך של השקעה, ללמוד קצת, לחנך את עצמך, להיכנס בסבלנות, להסתכן בסכומים נמוכים, יש היום מלא פודקאסטים, אנחנו משיקים אחד מהם, אבל יש מלא מלא שעוזרים לך ללמוד בקלות את התעשייה הזאת. ואז, פעם שאתה מרגיש קצת נוחות, להיכנס בשלב, 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 ולא לזרוק את עצמך בתוך הבור הזה.
זה בעצם האתגר הכי מסובך שלכם עכשיו, לגרום לאנשים להאמין שאתם יציבים. אני מדבר איתך עכשיו בתור מייסד חברה.
היום הרבה יותר קל לנו, כי השם שלנו מוכר, ויש לנו כמה מאות אלפי לקוחות, ואתה יכול למצוא בקלות מלא ריוויוז עלינו וכו'. יש חסמים פסיכולוגיים אחרים, אוקיי? שצריך לשכוח, לא לשכוח משהו, רוב האנשים בעולם שמעו על ביטקוין, שמעו על קריפטו, אבל עדיין לא נכנסו לעולם הזה. למה? כי יש כן חששים לגבי הוולטיליות של התעשייה, יש חששים לגבי כל הסיכונים שיש מסביב ליכולות של סקאמים וליכולות של סכנות של לאבד את הכסף בגלל מה שנקרא private key management, איך אתה מנהל את המפתח הפרטית שלך. אנחנו הורדנו את החסם הזה לכמה שפחות, אבל אנשים מגיעים עם השאלות האלה. וללא ספק יש עדיין הרבה מקום לשיפור. אז איך אנחנו עוזרים? אנחנו עוזרים בלעשות מוצר שהוא טוב, שירות לקוחות שהוא 24/7, שעוזר לאנשים להוריד את החששות האלה דרך תשובות ברורות, אנושיות, להשיק פודקאסט שעוזר לאנשים ללמוד, ולעשות מוצר שהוא נראה יפה, יציב, בטוח. יחד עם זאת, רוב האנשים עדיין אין להם קריפטו, אבל אנחנו רואים שזה משתנה. האירוע של השבוע שנותן לגיטימציה לתעשיית הזאת, פותחת את העניים להרבה אנשים. התעשיית ה-NFTs מתפוצצת בכל העולם, ומדבר להמון אנשים, במיוחד לצעירים, שאוהבים את התרבות הדיגיטלית, ואז הם נכנסים ככה לעולם הקריפטו, לא בהכר בלקנות ביטקוין או בלקנות אתריום, ולכן זה מתפטר ומשתנה מאוד מהר.
טוב, אז הסכמנו על זה שהיה שבוע משמעותי בוול סטריט, מה השלב הבא?
השלב הבא אני חושב, זה התפתחות, קודם כל, כנראה כניסה של גופים מוסדיים, כמו שאמרנו, וחשיפות במידה כזו או אחרת, חשיפות לביטקוין דרך בעצם הפנסיה, קופות גמל, אני מניח שגם בארץ אנחנו נראה את זה, לא יודע אם מיידית, אבל זה יקרה, אפילו באחוזים קטנים מסך התיקים המנוהלים.
אתה אומר הרצון קיים.
הרצון בטוח קיים, וזה גם הופך להיות יותר לגיטימי, ובעיקר יש סוף סוף מכשיר שמאפשר לעשות את זה בצורה קלה ופשוטה, בלי להסתבך עם ארנקים דיגיטליים וכן הלאה. השלב שלאחר מכן, אני חושב שזה בעצם יהיה המבחן הגדול לכל העולם הזה של הקריפטו, זה עד כמה נראה יותר ויותר אפליקציות על גבי העולם של הקריפטו, שמחליפות אפליקציות בשימוש רגילות שקיימות. אנחנו יודעים שבעולם הפיננסי זה כבר קיים, דיברנו על זה, עשינו פרק שלם על ה-DeFi, על מרקט פלייסים בעולם הקריפטו. השאלה אם למשל נראה עוד מעט כבר מרקט פלייסים שאתה יכול לסחור במניות רגילות, כאלה שיש ב-S&P 500 על גבי קריפטו. אם נראה שימושים אחרים מעולמות הרגילים שאנחנו מכירים, למשל תרבות, מוזיקה, סרטים בעולמות האלו, וככל שזה יתפתח יהיה יותר ויותר צורך באפליקציות קריפטו להעברת כסף, כמו למשל הביטקוין, ואז זה יכול רק לעלות. אגב, זה יכול גם פתאום לבוא איזשהו שינוי וזה יהיה משהו אחר שהוא לא הביטקוין. אנחנו מכירים את זה. עשיתי אתמול הרצאה לחבר'ה צעירים, ודיברנו על התפתחויות טכנולוגיות ומהפכות טכנולוגיות, אז שאלו אותם, מי מכיר את נאפסטר? אף אחד לא הצביע, או את מייספייס? אף אחד לא מכיר, למרות שהם אלו שעשו את המהפכה. אז יכול להיות שבעוד 10 שנים, כולם השתמשו במטבע קריפטוגרפי כדי להעביר כסף בין אפליקציות, וזה לא יהיה ביטקוין, יכול להיות שזה יהיה מישהו אחר, שפתאום הפך להיות הרבה יותר נוח, יש לביטקוין את הבעיית סקלביליות שדיברנו עליה פה כמה פעמים, ויש עוד בעיות אחרות, אבל העולם כן הולך, זאת אומרת, הבלוקצ'יין והעולמות של הקריפטו המשיכו כנראה להתפתח, והצטרכו אפליקציות כדי שיהיה אפשר להעביר כסף בתוך העולם הזה.
אני מניח שאתה מסכים, עם הרוב, שם זה הולך?
לגמרי זה כבר קורה דרך אגב, זה נכון שה10 שנים הראשונים, העולם הטבעי של העולם הקריפטו הוא העולם הפיננסי, ומה שאנחנו רואים במיוחד בשנה האחרונה, זה שיש אפליקציות בעולם הלא פיננסי, במיוחד בתעשיית הגיימינג, התעשייה שמתפתחת מאוד מאוד חזק. איפה היסטורית גיים זה משחק שאתה משחק בו, ומה שקורה קורה רק במשחק הזה, ועכשיו המשחק הבלוקצ'יין החדש, זה עולם איפה אתה בא על הנכסים שיש בפנים, ואתה יכול לעשות משהו איתם לא רק במשחק. יש חברה שמתפתחת מאוד חזק באסיה שנקראת אקסי אינפיניטי, איפה יש בפיליפינים מיליון אנשים שמרוויחים מהמשחק הזה, זה משחק אמיתי, כמו שאנחנו מוצאים בעולם הרגיל של משחקים, אבל ההבדל זה שהוא רק עובד עם מטבעות קריפטו. אי אפשר להשתתף בו עם כרטיס אשראי, אין שם אינה פורצ'ס של האפ סטור ודברים כאלה, אפשר רק להשתתף בו במטבעות קריפטו, ורואים מלא מלא אפליקציות כאלה. היום יש מלא אומנים שמרוויחים כסף דרך ה-NFTs, מוכרים NFTs איכותיים ברמה לפעמים מאוד גבוה, והם מוכרים את המוצרים האלה, מוצרים דיגיטליים, רק בקריפטו. לא בכרטיס אשראי, כולל דרך אגב, דרך סוסביז וכל החברות שרגילות למכור אומנות ברמה מאוד גבוה. אז רואים כבר את התופעה הזאת קורית היום, ואני מאמין שכן היא הולכת להתפתח משמעותית.
אוקיי, טוב, בערך נגמר לנו הזמן, אנחנו רק נשאר לנו, אתה אולי לא מכיר, אבל יש לנו בסוף פינה קצרה שאנחנו מדברים על הדבר המוטרף שקרה השבוע, ואולי לא שמתם אליו לב. אני אתחיל השבוע ברשותכם, סקר של 17,000 אנשים של הריס פול, ב-27 מדינות שונות, לגבי המצב הכלכלי האישי של האנשים, אני מחזיר אתכם לעולם המציאותי של הקורונה ופחות וירטואלי, 77% אמרו שהמצב הכלכלי האישי שלהם הורע בשנה האחרונה, וזאת למרות ש-70% אמרו שהמצב הכלכלי של המדינה, בה הם חיים, השתפר. שימו לב לחלוקה מבחינת ארצות. בסין דווקא המצב הכי טוב, 55% מהסינים אמרו שהמצב הכלכלי שלהם משתפר וצפוי להשתפר. אחרי זה יש את הודו, ערב הסעודית, ארצות הברית עם 32% שחושבים שמצבם משתפר, דרום אפריקה, ברזיל, בריטניה, מקסיקו, והאחרונה מהמדינות המובילות, צרפת, רק 15% מהתושבים חושבים שמצבם משתפר, וזו נקודה מעניינת מאוד, כי אין ספק שהמצב של המדינות השתפר כלכלית בשנה האחרונה, אבל זה לא מחלחל. זה בעיה שאולי...
אני חושב שאנחנו מכירים את זה פה אולי יותר טוב ממית לכולם. המצב של ההייטק טכנולוגיה השתפר בצורה מסיבית, עם כתבות בחדשות על יוניקורן כזה ואחר כל יומיים, והפערים רק הולכים ונפתחים. זה נכון לכל העולם המערבי. אוקיי, אז בוא נלך לעולם הלא מערבי. אולי שם יותר נחמד, והתשובה היא כמובן שלא. אתה מכיר את הקטע הזה שאתה בגן ילדים, ואיזה ילד אחד מעצבן, נושא משהו רע, ואת אומר, בטח ככה חינכו אותו.
ההורים.
אז הכל אשמת ההורים?
כן.
אז הסינים. הבינו את זה, וסינים בכלל במהלך עכשיו של, כנראה גם הם מבינים כלכלית שהם צריכים להתנתק מהמערב ולייצר איזו אווירה מאוד פרו-סינית בציבור ולגייס אותם. אז אנחנו יודעים למשל שהיה את העבירות החוק בסין שאסור לשחק במשחקי וידאו, חוץ מבשישי שבת ראשון וחגים, וגם אז רק בין 8-9 בערב. זה חוק בסין היום, משחקי וידאו לילדים כמובן, רק בשעות האלה. אתה יכול לשחק כמה שתרצה, מתי שתרצה. ועכשיו אנחנו שומעים השבוע באיזושהי כתבה על חוק שאוטוטו עובר, זאת אומרת, זה כבר עבר את הוועדה לחקיקה, שכמובן בסין זה ועדה שהיא רק חותמת גומי, שהורים יאנשו על התנהגות לא טובה של הילדים שלהם. זאת אומרת, ילדים שיתנהגו, יעשו דברים מרדניים נקרא לזה, ההורים יוכלו...
אני מפחד לשאול מה העונש.
עוד לא יודעים. זו הייתה השאלה הראשונה שלנו כמובן, וגם בכתבה מדברים על זה שעוד לא הוחלט, אבל הכיוון הוא בעצם, כנראה מרגישים, אתה יודע, מה שקורה בטיוואן, והאינטרנט עושה את שלו, והרשתות חברתיות עושות שלהם, מרגישים קצת דיאפוע ככה, בדור הצעיר, שאולי פחות מבסוט מהשלטון הדיקטטורי, אז אומרים, חבר'ה, אולי לכם אנחנו מסוגלים לשלוט, אבל תיזהרו, כי את ההורים שלכם תצטרכו לבקר באיזה מחנה עבודה בצפון. אלוהים ישמור.
דרך אגב, ישחו גם את המשחק של הגדולים, ישחו לגמרי קריפטו בסין עכשיו.
נכון, קריפטו עשו בסין, כי גם זה אפשר להם להבריח כסף מהמדינה. כן, זה עולם אחר ממה שאנחנו מכירים, צריך לזכור את זה תמיד.
כן, נכון. אוקיי, תודה רבה שהזנתם, נשתמע בשבוע הבא, תודה רבה אוריאל.
בכיף.